לכל הרוחות, עם דור סהרמן, מסע תרבותי בעקבות פרקי התנ"ך.
שלום, אתם על הפרק החמישי של הפודקאסט לכל הרוחות, פודקאסט מבית 929, שבו אני, דור סהרמן, לבד וגם יחד עם אורחים, מדברים על ספרים ופרקים שונים בתנ"ך. והיום, אנחנו כאמור בפרק מספר 5, אנחנו נדבר על ספר קצר מאוד מתוך ספרי תריעה שר, כמעט הכי קצר, נקרא ספר חגי, ואני מאוד מאוד שמח קודם כל לארח כאן את פנחס ולרשטיין, שלום פנחס.
שלום.
למאזינים שלא מכירים, אולי טיפה יותר צעירים, אני רק אגיד קצת מי אתה, כן? מראשוני אנשי גוש אמונים, אפשר לומר, היית ראש מועצת מטה בנימין, okay. היית מנכ״ל מועצת ישע, okay. יכול להיות שפספסתי פה עוד איזה תפקיד בדרך, אני מתנצל. Okay. למעשה, מ-2014, מצוק איתן, נקראת למשרד הנגב והגליל לסייע בפעם הראשונה לשיקום יישובי הנגב המערבי, וגם עכשיו, עיצומה של מלחמת חרבות ברזל, שבה אנחנו עדיין נמצאים ולא יודעים איך להסתיים, כבר אתה עוסק למעשה ומלווה את יישובי הנגב המערבי, גם כן בפרויקט האדיר המימדים הזה, של שיקום ושל בנייה מחדש. עד כאן אני צודק?
כן, אני חושב שהייתה לי זכות אז, וההבנה להיות שליח של הציבור עבור חלוצים, של הדור שלנו, זאת משימה לאומית.
יפה. עכשיו, לא סתם הבאתי אותך דווקא היום לדבר על ספר חגי, כי חגי מוביל גם מי שמאזין לפודקאסט הזה לפי הסדר, או סתם נפל על הפרק הזה, חגי הוא הראשון מבין נביאי תריעשר שמוביל אותנו לתקופה אחרת. נכון. עד כה בנביאי תריעשר עסקנו באזהרות מפני אשור, מפני בבל, היינו, התקרבנו לסופו של מה שנקרא עידן בית ראשון, ימי בית ראשון. בסופו של דבר המקדש נחרב על ידי הבבלים. ועכשיו חגי מקפיץ אותנו קדימה קדימה, בערך 100 שנה קדימה, לטריטוריה חדשה, לא מוכרת, טריטוריה שבה גם היא קשה לאפיין אותה, כי אנחנו רגילים לחשוב לפעמים באופן מקוטב. כלומר, או שלעם ישראל יש ריבונות ועצמאות, או שלעם ישראל יש חורבן וגלות. אבל חגי פועל בתקופה שבה מי ששולט בארץ ישראל זה האימפריה הפרסית, ימיו של המלך דריווש, והשלטון הוא אמנם שלטון זר, אבל באופן יחסי לשלטונות זרים, בוודאי לאשורים ובבלים, הוא שלטון נוח, קודם קודמו של דריווש בתפקיד, המלך קורש, הוא זה שהוציא את ההצהרה המפורסמת שהתיר על היהודים לשוב לארצם ולבנות את מקדשה מחדש. עכשיו, ההצהרה, חגי, פועל למעשה 18 שנה לאחר אותה הצהרה מפורסמת. יש לנו ממש תאריך, מה שטוב בחגי, יש לו תאריך מדויק, הוא אומר, שנת 2 לדריווש המלך, אפשר ממש למקם אותו, הלוח השנה לדעת בדיוק שזה 18 שנה לאחר אותה הצהרה מפורסמת, הצהרת קורש. ובעצם נקודת הפתיחה, אז לכאורה אנחנו בתקופה יחסית טובה, מותר ליהודים, אנחנו 18 שנה אחרי שהותר ליהודים לשוב לארצם, לחדש את פולחנם, גם אם זה לא ריבונות ועצמאות, הרי שלפחות את החיים התרבותיים הדתיים ניתן לחדש כפי שצריך. אבל, וזו הנקודה שבה אני רוצה שנפתח את השיחה שלנו, למה צריך את חגי? כי מסתבר שלא הכל ורוד, כן? וכך הוא אומר לנו כבר בפסוק השני של הספר. הוא אומר, כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו, לא את בו את בית אדוני להיבנות. ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם, אתם לשבת בביתכם ספונים, והבית הזה חרב, כלומר, בעברית פשוטה, העם אומר, לא הגיע הזמן עדיין, לא רוצים להקים.
על זה אני תמיד קושר את זה לימינו, אני אוהב את הכוזרי.
של יהודה הלוי.
רבי יהודה הלוי. לא כסיפור היסטורי, אלא כחינוך אלינו. מה הוא אומר על התקופה הזאת? בדיאלוג שלו עם מלך כוזר, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר, בעצם אלוהים רצה להביא גאולה אדירה בחזרת בית שני. אבל מה אנחנו מדברים פה? והאקטואליה של התאריך היום, פורים, נכון. מרדכי היהודי, נוכחות יהודית, נגיד מגזימים לטובה 125 אלף יהודים בארץ ישראל, והוא בברוקלין.
שם בשושן.
כן. ובעצם חינוך ציוני נותן לנו רבי יהודה הלוי בנושא, אז הוא אומר, בעצם הקדוש ברוך הוא התכוון לעשות פה גאולה יותר גדולה מיציאת מצרים. אבל אם מעט, המאמץ שלכם אז מעט, ואם הרבה, אז הרבה. כלומר, לא להשאיר את זה כסיפור היסטורי, אלא לנסות לתרגם את זה לתקופת שיבת ציון של דורנו אנו. כלומר, התנאי הפנטסטי של רבי יהודה הלוי, שהוא אומר לנו בתקופת חגי, כמו חגי הוא בעצם אומר,
נכון.
היה פה הזדמנות, יש פה הזדמנות, דיר בלק.
כן, אתה יודע, זה מעניין, כלומר, כי מה שאתה אומר פה זה, אלוהים כבר שם את התנאים,
כן.
עכשיו אבל זה תלוי בכם. כלומר, אני לוקח את מה שאמרת על יציאת מצרים, הרי ביציאת מצרים, עם ישראל הוא מאוד פסיבי. זה אלוהים מוציא את העם, כן? משה...
כן.
ופה נדרש מהעם...
התערות מלמטה.
בדיוק, אתם צריכים לעשות את זה.
אתם צריכים לעשות אותו. או שהוא בעצמו אומר שמה, כי העניין האלוהי עמד לחול עליהם כבראשונה. אילו נענו כולם ושאבו לארץ ישראל בנפש חפצה.
כן.
אבל העשירים והרבנים, הוא ממש מאשים את ההנהגה.
את האליטה.
את האליטה, לא באתם.
מעניין. עכשיו, באמת העניין הזה, אני חושב, אנחנו באמת קוראים בני הזמן, שגם באמת חווים עכשיו בארץ מלחמה, ואנחנו רואים אנשים נאלצו לברוח מהדרום, פונו מהצפון, גם זה סיפור מה שקורה.
דרמטי.
בצפון, כן, בזמן שאנחנו מקליטים את זה, יש כל הזמן ירי על קריית שמונה ומראות קשים. לכאורה היינו חושבים, אם עכשיו, בוא נקווה כמובן, לסיום טוב, לניצחון על חמאס וחיזבאללה, ועכשיו התושבים יכולים לשוב לבתים שהם והתחילים ללכת השיקום. לכאורה, אני אומר לכאורה, היינו מצפים שאנשים ירצו לחזור הביתה, מה יותר טבעי מזה.
כן.
ודווקא חגי, כלומר, אומנם יש להם בית, אבל חגי קושר את מה שנקרא את הבית הלאומי, כלומר, את בית המקדש.
בדיוק.
כלומר, את זה הם לא רוצים לשחזר, וצריך לעודד אותם, ולשכנע אותם, ולתת להם בראש.
כן,
למה?
כי אני מתאר לעצמי שהיו מפלגות כמו כמו כיום.
בכל זאת יהודים.
בכל זאת יהודים, וזה אתנאי. אבל בוא נחשוב רגע על הרצל ועל הרב קוק.
אוקיי.
הרב קוק נדמה לי בערך שלושה שבועות בארץ כשהרצל נפטר. אין ציונות דתית, אין חינוך ממלכתי דתי, נכון? זה, אנחנו מדברים, הציבור הוא או חרדי, או לאומי חילוני, נקרא לו, אני לא יודע איך לקרוא לציבור.
אני בתור חילוני אפילו אוהז להגיד, כופר.
אני רציתי להגיע לזה בעדינות.
אז אני מרשה להצמיד, כי אני חילוני.
אוקיי, כי הרצל, עכשיו תסתכל מבט של הרב קוק, הרצל לא מסכים למולד בנו.
נכון.
ביתו מתנצרת, והרב קוק, שלושה שבועות בארץ, והוא מוציא את מספד בירושלים, שמשווה אותו להתחלת משיח בן יוסף.
וואו.
כלומר, באקטואליה של היום, ננסה לחשוב על מישהו חרדי, שיכול לחשוב על חילוני אנטי,
כן.
אבל לראות את המעשים החיוביים שלו, חזל יש לנו המון דוגמאות, חזל אומרים לנו על אחאב, שאם אתה קורא בתנך ואתה אמון על הדבר הזה, איזה מלך רשע הוא, ובסוף חזל משייכים אותו בגלל מהלכים מסוימים שזוכה בגן עדן. כלומר, חזל מנסים ללמד אותנו שיש ערכים נרחבים לאומיים ששווים גן עדן גם אם אתה לא קיימת את כל המצוות כולם. כלומר, יש לנו פה איזשהו מהלך, האם אני, ועברתי חוויה אישית, יש שתי שפות שהן די דומות, עברית ודוסית, אני קורא לזה. אז בערך ב-2014 הייתי במכון ולניר באיזשהו פאנל, וניסיתי להסביר את ההיבט הדתי שלי, מה היחס שלי לחלוץ שיושב, אז דיברתי על כפר עזה.
כן.
ואמרתי, כדי שתבינו את הקוד, בקודים שלי, מי שיושב בכפר עזה הוא קדוש.
וואו.
הוא על הספר, בהגדרת הספר, באמונה, באמונות הדתיות שלי, עד התלם האחרון, אפשר להגיד טרומפלדור, אפשר להגיד על זה יהדות. כלומר, אם זה עד התלם, ואז קפץ מהקהל אחד שהיה במקרה מכפר עזה, וכמעט פוצץ את כל הפאנל. אתה לא תקרא לי קדוש.
הוא סירב לקבל את ה...
את התואר הזה, ואמרתי לו, ואם אני אקרא לך חלוץ, לא, זה בסדר. כלומר, צריך להבין שבאמונות והדעות של תהליך שיבת ציון יש עוצמה אדירה לחייל בצהל, תופעה שלא הייתה קיימת. יש עוצמה אדירה למי שיושב בספר ומגן בגופו על המדינה. בשבת,
בשבת
קוראים לו השחורה, שאני לא יודע, קשה לי להגיד שמחת תורה, כי אני לא יודע איך יקרו ליום הזה מכאן ולאה בשמחה, כן. בטח לא. היה אמור להיות חגיגות 70 שנה לנחל עוז. כל מי שנוסע לשם היום רואה על הקיר מגן העצום בדרך לנחל עוז, הם הכינו שלט ענק עד התלם האחרון.
וואו.
כלומר, זו ההוכחה של מה שאני רוצה להגיד, אותו שילוב שאמור להיות בגבי מי שהוא מתחנך כציוני דתי לאומי. כלומר, האם אני רואה בתהליך שאנחנו עוברים היום דומה לתקופת חגי, אלא הרבה יותר מדרגות גבוהות יותר בפועל, כי כמות האנשים שהגיעו, כמות הצבא שמגן, גם לא, גם בתקופת חגי או תקופת נחמיה, אם אנחנו, אני מניח שאנחנו מדברים פחות או יותר על אותה תקופה.
נחמיה הוא טיפה מאוחר יותר, אבל כן.
האם זרובבל הוא נחמיה, האם נחמיה עלה פעמיים, אני לא יודע לענות, אתה אולי תדע טוב ממני לענות על הדבר הזה. אז אנחנו מכירים את האויבים שקיימים בארץ באותה תקופה. כלומר, ההשוואה לחיות את זה היום, ולהגיד, למדנו לקח, לא נשארו החכמים והעשירים. כלומר, העם ישראל ברובו, בוא ניקח באמת בהזדמנות זו לפרגן. לא רק שכולנו יודעים עד כמה הגיעו חיילי המילואים מעל 100%, אנשים התגייסו מכל השכבות, ולא חשוב מה זה היום הפוליטי. 300,000 יהודים, ישראלים לשעבר ויהודים, עלו לארץ או הגיעו חזרה לצורך ימי המלחמה האלה. זה אומר, עם ישראל מתגייס כולו, מה שלא קרה בתקופת חגי. את זה אני קושר לסיפור של חגי.
מעניין. כן, אז דווקא יש איזשהו, אפשר לראות את זה כמין תיקון, כלומר,
לראות את זה לא באווירת ייאוש ודכדוך, אלא אופטימיות בוודאי בהשוואה לתקופת חגי.
מעניין. זה מוביל אותי, אתה יודע, כלומר, מה שאתה אומר, כלומר, כי השוואה לחגי באמת מאוד, מאוד חזקה גם מהבחינה הזו שחגי גם כשהוא ממשיך ומתאר את המצב הקשה שנמצא ביהודה, אז מסתבר שבמקביל לכל הבעיות, גם יש משבר כלכלי.
כן.
הוא אומר, זרעתם הרבה והווה מעט, אכול ואין לסובעה, שתו ואין לשוחרה, לבוש ואין לחום, והמסתכר מסתכר אל צור נקוב, כלומר אין אוכל, אין שתייה, אין בגדים, השכר הוא זעום. עכשיו, לכאורה, מבחינת הטיימליין, אנחנו נמצאים 60 שנה אחרי, 66 שנה אחרי חורבן המקדש, 18 שנה לאחר הצהרת כורש. אתה לא שנה אחרי החורבן, אתה 60 שנה, זה כבר שתי דורות, אתה יכול כבר להגיד, ותחת גם שלטון, שהוא סך הכל שלטון שנשמע סביר לכל הפחות, אתה אומר, אמור להיות לפחות בסדר. עכשיו, כשחגי רואה את המשבר הכלכלי, הוא באמת רואה את זה בעיניים של תוכחה. הוא אומר, בוודאי שיש משבר כלכלי. אתם לא עושים, אתם מוטל עליכם, אתם לא עומדים במשימתכם הלאומית. אז תתחילו לעבוד על המקדש ותראו בשורות טובות. ואני חושב, בהקשר ל... לא ההווה, בהכרח כרגע, ברגע זה, אבל ההווה, בואו נתוך להתחילת המאה ה-20, דיברנו פה הרבה עד כל חלוצים. כן. אני חושב למשל על מעניין אותי מה תחשוב על זה, על דור העלייה השנייה.
בדיוק.
שמגיעים לפה צעירים, מלאי אידיאלים, לארץ חרבה.
חרבה, ורעבים ללחם.
כן.
ואנחנו רואים, בדיוק, הקדמת אותי, כלומר, המודל חיקוי המדהים זה החבורה של עלייה שנייה, שאגב לא חשוב אם הם הגדירו אותם כדתיים, גם יודעי תנ"ך, הם ידעו תנ"ך, הם צעדו בעקבות התנ"ך, אנחנו רואים את זה אצל נעמי שמר, אנחנו רואים את זה אצל כל הדור הבא אחריו שהם הכירו, אני מכיר חוויות ששמעתי בזמנו, אנחנו בשבת לקחנו מקום מסוים שמופיע בתנ"ך, ונסענו לבקר באותו מקום, אם זה גבעון, ואז פתחנו את הספר. כלומר, היה זהות מאוד ברורה, אבל עוני, ואגב, כמו אז, קודם כל אנחנו מדברים מספרים קטנים.
זהירים.
זהירים, ואחוז ירידה עצום.
מאוד.
עצום.
מאוד.
אז כלומר, אנחנו מדברים באמת על תקופה שמתאימה לחגי. אנחנו, אם נמשיך את זה אפילו עד נחמיה, אז מה הוא מתאר את ירושלים? עיר חרבה ורגה ואנשים בה מעט. כלומר, גם כשהוא גומר את החומה, הם עושים מבצע עלייה לעיר פיתוח ירושלים, עושים הגרלות כשכל משפחה שולחת אנשים לשם. כלומר, צריכה להיות הנהגה שמרימה את הרוח מתוך המשבר שקיים, ולא מחול. ולא מחול, ולכן, בעוונותיי, אני לא אוהב את פורים.
אתה לא אוהב את פורים.
אני לא אוהב את פורים, כי אני זוכר מה המצב בירושלים. אני מדמיין לעצמי עוד, עם כל המחלוקות, מתי בדיוק היה פורים, אבל בכל הסיטואציות האלה כבר יש יהודים בארץ ישראל, ומרדכי היהודי תופס הנהגה, לא חשוב לי כרגע לפי איזה פרשנות, כן סנדרין, כן מפקד בצבא הפרסי, או לא, זה לא חשוב לי כרגע.
הוא מסתובב לו בין שרים ומשתאות.
והנהגה, והוא כן מרים את רוח היהדות בגאווה, אין מילה, רק ברמז על כלים מכלים שונים, על כלי בית המקדש, כלומר, אין, לי קשה עם זה.
זה מעניין, אתה יודע, זה מעניין לעשות את התרגיל המחשבתי הזה, האם באמת, כלומר, אומנם הוא בזמן גם המלך החשברוש, פה אנחנו בימי דרייבש, כלומר, אנחנו בוודאות לא באותה תקופה, אבל זה מעניין לחשוב, האם באמת בזמן שאותו מרדכי מסתובב לו, עושה דברים חשובים, אבל באמת בין שרים וארמונות, ואפשר לדמיין את כל ההוד והדר, ובינתיים אולי לא חגי, אבל מישהו שהוא ממשיכי דרכו, כלומר, מסתובב פה בארץ ישראל איזה נביא כזה, שצריך לעודד את רוח העם, להגיד קדימה, עוד קצת,
כן,
עוד
נכון,
פה.
אבל אתה יודע מה, עוד אסוציאציה תוך כדי דיבור איתך, למשל, אני הייתי נחלאי בשירות הצבאי שלי לפני עד שנפצעתי מלחמת ששת הימים. מה הסמל של הנחל מגל וחרב?
נכון.
מה התיאור של נחמיה, איך בונים את החומה? יד אחת רוחזת בשלח ויד השנייה במלאכה. כלומר, מכאן לקחו את סמל הנחל. כלומר, התפיסה ההשוואתית היא לא של לירה, כלומר, התפיסה הציונית הבסיסית ביותר של מקום המדינה, עסקה בדברים שכבר ראו את זה בכל מיני שילובים מאוד מתאים לתקופת שיבת ציון, הפעם זה יהיה הרבה יותר גדול.
מעניין. הנקודה הבאה שאני רוצה להעלות דווקא מולך קשורה לעובדה מעניינת, כי עד כה ברשימת האורחים שאני מביא לפודקאסט הזה, אתה האורח המבוגר ביותר. כן. חצית את ה-70.
כן, נגיד. חציתי את ה-75
אפילו. את ה-75 חצית, כן. כן. ורוב האורחים פה הם אנשים, זה אורי הגיל שלי, בני ה-30 ו-40, ובהקשר הזה... גם כן, חגי, כשהוא בא ופונה לקהל, יש רגע מעניין שהוא פונה ספציפית לצורך העין הקהל, לבני ה-70 ומעלה, כן. אולי ה-75, כן, הוא אומר, מי וכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון, ומה אתם רואים אותו עתה? הלוק חמור כעין בעיניכם. בעברית פשוטה, יש פה בארץ ישראל אנשים שהם מספיק מבוגרים כדי לזכור איך היה נראה בית המקדש הראשון. הרי עברו, כן, 66 שנים, כן. יש גם אז היו אנשים מבוגרים, לצורך העניין, יש אדם בן 80, שזכר מילדותו, מנעוריו, את פאר המקדש הראשון, איזה יופי הוא נראה. וכך הוא אומר, איך דווקא אתם, שזוכרים את הפאר והיופי של המקדש, כן, איך לכם לא כואב הלב לראות אותו עומד עכשיו חרב, כשלכם יש את ההזדמנות? כאילו הוא אומר, מילא הצעירים, הצעירים לא יודעים מה זה מקדש. הם נולדו כבר במציאות שזה לא קיים, אבל אתם המבוגרים, עליכם יש כאילו יותר אחריות, כי אתם זוכרים, אתם יודעים את הדבר הזה. העניין הזה של באמת, את מי צריך לעורר, כלומר, האם, על מי עכשיו, גם בוודאי, מוטלת בעצם מלאכת השיקום. רגע, אני אתן שוב שיעול, כי אני מרגיש את הקול שלי, הולך להגבוד, אני אגיד שוב את המשפט הזה. עולה השאלה, באמת, על אני רוצה לשאול אותך באמת, על מי מוטלת מלאכת השיקום עכשיו? כלומר, במידה רבה אני חושב, אנחנו נוטים לחשוב, זה על הדור הצעיר אולי אפילו, דור, מי שעכשיו אולי אפילו הם ילדים, ילדים בני 5, 6, 7, שעוברים תקופה לא קלה להיות בילד, כן. אבל אנחנו נושאים עיניים אליהם.
אבל נכון.
אולי, אתם, כאילו אתם בעצם כבר מוטלת אני, עליכם המשימה.
אני חושב, אני לא מעיז לחלוק על חגי הנביא, אבל באמת, מה חשבנו על דיר הטיק-טוק?
כן, דור הטיק-טוק, כן.
שהם סתם, ואין ערכים, והם לא עוסקים בציונות, ותראה מה קורה. תראה מה קורה, את ציורים. אנחנו רואים את הפער העצום בין החיילים היום, כשאתה ואני מדברים היום, עם לכידות שאין שנייה לה, בעולם אין שנייה לה. אף אחד לא מבין איך מנושא החפירות והמנהרות האלה, האמריקאים אומרים, היו צריכים להיות פי כמה יותר הרוגים.
זה היה צפי, צהל ציפה ליותר הרוגים.
לא רק זה, אלא כל מי שנלחם באפגניסטן או בווייטנאם מול מנהרות, סבל, והאחידות והלכידות והאחדות, היא דווקא אצל הצעירים. כלומר, אני יכול לתת אינסוף דוגמאות. כלומר, אני צריך לזכור שאותם נערים, מה היה המצב הרוחני של החברה הישראלית לקראת חורבן בית ראשון? כלומר, המצב היה כל כך גרוע, שהציפיות מהם לזכור את זה כדבר חיובי, לפי דעתי לא קיימת. כלומר, זה מצב של סיעוב נוראי, של מלחמות קנאים בקנאים, ומלחמות של קנאים לא בקנאים, וואו, כלומר, כל מיני דברים של ייאוש והנהגה, המלך והנהגה האליטה עוזבת כמה שנים קודם, או מוגלת כמה שנים קודם. לעומת זה, למה הזכרתי מקודם את ה-300,000? כלומר, היינו מצפים מהציבור ש היורדים, או בשונו של רבי נפולת של נמושות, שיקרה כמו באוקראינה, שיברחו. אף אחד לא בורח. כלומר, העוצמות שישנם במכינות הקדם צבאיות, למשל, תופעה אנטי-מערבית שאין כדוגמתה. כלומר, אנשים באים ואומרים, והביקוש הוא פי 5 יותר ממה שיש מקום. צריך לדעת את זה. כלומר, רוב הציבור התל אביבי, לצורך העניין, לא רק שהוא הולך לשרת בצבא 3 שנים, אלא הוא מוכן עוד שנה על חשבונו כדי להתחזק, כדי לשרת יותר טוב. כלומר, אתה רואה תופעות שאתה יכול להסתכל בפרספקטיבה על החברה הישראלית היום ולהגיד, וואו. כלומר, יש בה, אנחנו אוהבים בחדשות לספר את כל הדברים הגרועים, אבל בהסתכלות אמיתית יש על מי לסמוך. אין לי שום הרגשה שאני לא במרות שליחים, אני כבר מזמן העברתי את השרביט לדורות הבאים, באקטואליה אישית שלי היום, מחר, אחד הנכדים שלי מסיים קורס קצינים ביחידות קרביות, וחוזר לעזה כמפקד. כלומר, וזה כבר דור, זה כבר נכד. אז אני יכול להיות גאה בו, ולהיות בכל החברים שלו שמסיימים את התופעה הזאת. עובדה היא שהיה, ראיתי השבוע בתקשורת, שכמות האנשים שבגיוס האחרון דרשו לעבור דווקא ליחידות קרביות, הוא מדהים. כלומר, היית מצפה שאנשים, לכאורה, בדור הטיקטוק יגידו, לפחות אלה שמתגייסים עכשיו, נלך להיות ג'ובניקים באיזשהו מקום. לא. אתה רואה את פאר היצירה בחברה הישראלית, ואני רואה את זה באמת בדברים שלא היו בתקופת חגי.
זה גם מעניין, אתה חושב על זה, עכשיו, במצב הנקודה שבו אנחנו נמצאים, שכבר המלחמה נמשכת 5 חודשים, נכון?
כן, כן, ממש, כן.
יש, כלומר, חיילי המילואים, שגם כמובן תרמו הרבה, אבל גם רובם כרגע כבר השתחררו כמובן עם צו ביד להמשך, כן, זה כן. גם זה. אבל רוב חיילי המילואים, מרגע שגויסו, אני יודע מהרבה חברים, אחת לשבועיים, 3 חזרו הביתה לאיזושהי התרננות של סוף שבוע, כי בכל זאת מדובר אנשים עם משפחות, ילדים שנשלפו מהאזרחות. כן. חיילי הסדיר כבר 5 חודשים, כמעט ללא...
ללא חופשה.
לכל היותר הורים באים לבקר בשטחי כינוס.
כן, לא, יש לי, ברוך השם, גם נכד שנמצא שם מההתחלה עד היום.
כן.
אז הוא היה 4 ימים בחופשה באמצע, וזה פחות או יותר הזמן שהוא היה
בחופשה. האתגר הוא ענק.
ואנשים, להגיד את האמת, אני... כל בוקר מנסה לזהות אם יש פרסום על הנופלים, ואנחנו כולנו חיים את זה, ולראות מאיזה מעגל, האם אני מכיר אותם, האם הם מעוטף עזה, או אם הם הישוב, או אם הם ממעגל כזה או אחר של נופלים שאני... שעם ישראל חב להם את עצמאותו. זה מלחמת השחרור הנוספת, או נקרא לה מלחמת הקוממיות לכל הדעות, היא לא פחות מזה.
טוב, הנקודה האחרונה שאני רוצה להעלות מולך, שעולה מתוך חגי, היא השאלה של מנהיגות, בזמן משבר וגם בזמן תקומה. כי אצל חגי עולה משהו מעניין, בדבריו הוא פונה, בספרו הקצר הוא פונה לשני אישים, אל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול.
כן, שנמצא במקום.
ואל זרובבל בן שאלתיאל, שהוא הפחה של יהודה מטעם השלטון הפרסי עכשיו. Okay. יהושע, שמייצג את שרשרת הכהונה, הוא איזשהו המשך קיום באמת של ממסד דתי, ושאפשר לומר שאפילו עד היום, גם בעולם ללא מקדש, יש לנו אנשים שמות משפחה, כהן ולוי וקץ וכולי, okay. כלומר... גם אם אין מקדש, אנחנו יודעים שיש לפחות ייחוס לאותו עולם כהני. השיוך של זרובבל, לעומת זאת, הוא מעניין הרבה יותר, כי מוסכם על הכל שהוא צאצא של בית דוד. מדובר למעשה על נינו של המלך יהויכין, אשר בעצם יצא, מה שנפלא לכם, לגלות יהויכין, עוד בטרם חורבן בית ראשון. ונינו... שכנראה גם נולד שם, ולכן הוא גם משמש כנציב מטעם השלטון הפרסי, היו לו כנראה, כן. שאתה בן אדם עם מהלכים, כן. בן אדם מהאליטה, והוא צאצא של בית דוד, הוא לא מלך עצמאי, אבל אנחנו רואים את ההתלהבות של חגי, מהעובדה שעומד מולו צאצא של בית דוד, ובסיום דבריו, בסיום ספרו הקצר, הוא פונה ישירות לזרובבל, ושם נאמר, כן, אמור אל זרובבל, פחת יהודה לאמור, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ, והפכתי כיסא ממלכות, והשמדתי חוזק המלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו סוסים ורוכביהם, איש בחרב אחיו. ביום ההוא נאום אדוני צבאות, אכחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי, נאום אדוני, ושמתיך כחותם, כי בך בחרתי נאום אדוני צבאות. פנייה ישירה שאומרת, סדרי עולם עומדים להתהפך, האימפריה הפרסית טיפול, אלוהים יתערב, ואתה זרובבל, אתה עבד השם, אתה תהיה המלך החדש, ובית דוד, כן, יקום מחדש ויכונן. עכשיו, כמה דברים מעניינים על זה. קודם כל, אנחנו יודעים שזה לא בדיוק קרה כך, כלומר, האימפריה הפרסית המשיכה להתקיים בשלווה 200 שנה, עד שבא אלכסנדר מוקדון ועשה פה בלגן. עד אז כבר לא היה ברור מי מבית דוד, כן, השושלת הזו נגדעה, או היה קשה כבר לעקוב אחריה בשלב מסוים. אבל מה שמעניין אותי פה זה באמת התשוקה של חגי, שנראה לי גם תשוקה, אם אני צריך לנחש, זה ספקולציה, אבל אני מניח שהיה תשוקה עממית. כלומר, אני מניח שגם בקרב העם היה איזושהי ציפייה באמת לחידוש משהו מאותו בית דוד האהוב הזכור, כן? וזה מעניין, כי היום אנחנו מוצאים את עצמנו בלב משבר, ויש ויכוח, ויכוח גדול, כן? האם ההנהגה צריכה להיות משהו המשכי, לסמל אולי איזה משהו זה, או שאנחנו אומרים, לא, צריך קאט וצריך משהו אחר לחלוטין. כן, לכאורה אומרים שצריך משהו אחר, אני יכול גם להגיד על עצמי באופן אישי, אני אשייך למחנה שבוודאי דורש משהו, מישהו אחר, אבל חגי מציב פה סימן שאלה מעניין.
לא, אני רגע אתייחס לזה, אבל אני עושה לעצמי חיים קלים, ומתייחס לזה רובבל כאל נחמיה.
אוקיי, אתה בוחר בפרשנות הזו, זרובבל הוא נחמיה.
לא, בגלל הנבואה שהתייחסת אליה עכשיו. כלומר, אני לא יודע על זרובבל הרבה מה הוא עשה לאחד את עם ישראל, ולייחד אותו מכל התופעות לוואי שהיו לו, מהעוני ומהאויבים מסביב, כן הוצאת אנשים מנוחיות, לא הוצאת אנשים מנוחיות. כלומר, אני יודע אצל עזרא ונחמיה מתחיל תהליך הפיכת העם בחזרה לעם. כלומר, הקראת ספר התורה, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ותנו שאין נכון לו. כלומר, העם ברמת התבוללות כזאת שאין לו מושג, הוא יודע שהוא שייך לעם היהודי ולא יותר מזה, ופה מתחילים לעצב אותם, גם פיזית מול האויבים מבית ומחוץ, גם להגדיר להם וללמד אותם, והוא לא מציע להם להתאבל או כל מיני דברים כאלה, אומר להם, הנחיות הכי פשוטות הן חברתיות, תתנו לשאין נכון לו, כלומר אותם משלוח מנות שאנחנו נותנים בפורים, בעצם לפי עזרא ונחמיה, זה אמור להיות בכל חג, זה מהות החג, אל תשכח את החלש, אתה חלק מהחברה, אתה חייב לבנות החברה, לגבי האם הנהגה היא כזאת או לא כזאת, אז אני רוצה להגיד לך בהבנתי את היהדות כפי שאני מבין אותה, יש הלכה מרתקת בהרבה מאוד מקרים שנקראת מדעת רוב ישראל. כלומר, אפילו כתוב אצל הרמב״ם בהלכות תרומות ומעשרות, לא חשוב, שרק אם שטח שנכבש בארץ ישראל מדעת רוב ישראל, מדעת רוב ישראל חלים עליו מצוות של תרומות ומעשרות. כלומר, התפיסה מה שהחברה הישראלית תבחר בהנהגה, זאת תהיה ההנהגה שלה. אין לי שום ספק, אחרי הטראומה הזאת, עם ישראל כבר הביע את דעתו, לא כל כך בפוסטקאסט, אז אני אעשה את זה קצר, כלומר, אם אני רואה מה עם ישראל מביע משאלות, בלי להיכנס לשמות פוליטיים כאלה וכזה, רוב העם אומר, אני מחפש את מי שמסמל לי אחדות בחברה הישראלית, ואני רוצה ללכת לשם. כלומר, אין ספק שאם אנחנו מסיימים, אני מאוד אוהב, הזכרתי את הכוזרי בהתחלה, כן. אני רוצה לסיים בכוזרי, בסיום של הכוזרי, ואני אפילו רשמתי את זה לפניי, הוא אומר, טוב, עכשיו נעשה ורסיה לפסוק, אז זה יסתדר לי גם עם אופרה כיישוב שהיה לי הזכות להיות בו מיום הקמתו. מתי אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה קיבה מועד, מתי יבוא המועד של התקומה, כי רצו עבדיך את אבניה ואת הפרה יכוננו. כלומר, רק במצב שהחברה ישראל תרצה, תעלה לארץ, תכונן את האבנים ואת האפרה, ואנחנו קוראים אופרה לצורך העניין, רק אז אתה תקום תרחם ציון. כלומר, בעצם עוד פעם תפיסת הכוזרי, זה תלוי בנו. גם כשהשם רוצה לעזור לנו, הוא יעזור לנו כמידת ההשתדלות שלנו. ואני חושב שזה גם נכון לגבי ההנהגה. ההנהגה נצטרך בסיום המלחמה הזאת לעשות את חשבון נפש אמיתי. עשינו את זה, צריך לזכור שגם אחרי מלחמת יום כיפור, שהייתה דרמטית מאוד, לקח 3 או 4 שנים, עד שהשלטון התהפך בזכות אשכנזי. אז לכן גם פה צריך לדעת, כמי שתמך בהנהגת השלטון הזאת, היא צריכה לשלם, כמו אחרים, מחיר, והמחיר הוא צריך להיות מחיר האחדות. ומחיר האחדות הוא זה שיקבע את חוסנה של החברה הישראלית.
אני חושב שמה שעולה יפה מאוד מהשיחה שלנו, גם מחגי, מהכוזרים, מימי החלוצים, מהימים שלנו, וזה מתחיל בחגי, זה באמת, כלומר, עד כמה זה בסוף תלוי בנו. כלומר, באמת חגי, ימי בית שני מכניסים אותנו כבר לעידן, שבו זה יותר ויותר מה אנחנו נעשה. יש תשתית שניתנת, והשאלה לאן אתה לוקח את זה.
השאלה תלוי בדיוק, תלוי בחברה.
יפה מאוד. טוב, פנחס ולרשטיין, אני מודה לך מאוד. זו הייתה שיחה מרתקת. לכל המאזינים והמאזינות, נשמח אם תדרגו את הפודקאסט שלנו בכל יישומוני הפודקאסטים באשר הם. רק ציון טוב, אתם מוזמנים לעקוב אחרי 929 בכל הרשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, זכרנו דור הטיקטוק, גם בטיקטוק אנחנו נמצאים. אפשר לפנות אליי, דור סהרמן ברשתות, לכתוב לי מה חשבתם על הפרק, על הפודקאסט בכלל. עד כאן, תודה רבה לכולם, שנדע רק ימים טובים. תודה.